אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט מכבי תל אביב לסיכום 4-0 על הפועל חיפה, משחק ש פתח את המחזור הזה למעשה, עוד לפני שמכבי חיפה שיחקה נגד הפועל באר שבע. מכבי תל אביב, כמו שהדברים נראים, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בזמן המשחק של מכבי חיפה. הוא כנראה הסתיים כשהם מסיימו, אבל כמו שהדברים נראים, אנחנו נשארים על 7 הפרש בסיומו של המחזור הזה. אז מהבחינה הזו, מכבי תל אביב עושה את שלה, עושה את זה גם בצורה טובה מבחינת התוצאה, היה שם היו שם מהלכי כדורגל יפים, בעיקר הגול השני של מכבי תל אביב, שהיה מאוד יפה לראות אותו היום. והיא עושה את זה בלי אירן זהבי, שהיה מורחק, וגם בלי אוריס ונוברים, שוב עם הפציעה שלו. אז היה יפה לראות איך מכבי תל אביב שמה מאחור את המשחק מול הפועל באר שבע מאוד מאוד מהר. ממשיכה הלאה, דיברנו על זה לא מעט העונה, היכולת של מכבי כן לשים משחקים לא טובים בצד ולהתקדם, ולא להתקע, ולא לשקוע לתוך משברים בלי הפסקה, דבר שכן קרה לה בשנים קודמות. אז יפה להם שהם הצליחו לעשות את זה. יש הרבה מה לדבר, 4 גולים, הרבה שחקנים שהיו טובים, אז אנחנו נתקדם ככה ישר אל סיכור המשחק או סיכום המשחק. רק נציין שהקמאה הוכח היום באופן סופי, שהקמאה זה הבן שלי אדר, שהלך למשחק ושוב ניצחו. אתה היית, היה תיקו נגד מכבי חיפה.
שזה כמו ניצחון.
לא משנה, היה תיקו.
שזה כמו ניצחון.
אשתי ליאור הייתה בטקו נגד נגד ריינה, אני חושב. כן, זה היה נגד ריינה. היום הוא הלך עם גיסי.
אני איתך שהבן שלך זה הקמאה.
היום הוא הלך עם גיסי.
אני איתך.
תפסיד, פעם אחת תפסיד, מה קרה? הפסדת?
לא, אני הפוך, אני מפרגן לו.
הפסדת לילד בן 6, תגיד, הפסדתי לילד בן 6. יפה.
אין לי קרב כזה איתו.
זה נכון.
אני...
יפה.
אני, כן, אני מסכים איתך שהדר זה הקמאה.
יפה. קיצור, כן, ראה עוד ניצחון, שאל אותי בדרך למשחק באוטו, אמר לי, אבא, מי יפקיע גול היום? מי ישים גול? מה יהיה? כאילו, בלי אירן זה אבי. ומה יקרה אם יהיה טקו? והוא נכנס לסרטים, ילד בן 6, כן, מה יהיה ומה זה? אמרתי, תקשיב, אבא, יש לך דור תורג'מן? יש לך מילסון? יש לך דור פרץ? יש לך קניקובסקי? והם ישימו גולים.
כן.
קרה אחד לאחד. יפה. טוב. דעתך על המשחק בכללי לפני שנצלול יותר לעומק?
שנהניתי מהרבה שלבים מהמשחק, באמת. היה כדורגל שמאוד נהניתי, בטח בדקות הראשונות, גם של החצי הראשון וגם של החצי השני, מתי שגם היו שערים. עוד לפני השעה הראשון אתה ראית שמכבי תל אביב עושה את הדברים קצת שונה, אתה ראית הרבה יותר ריווח של המשחק, אתה ראית את קרצב כל פעם שהוא מקבל הליבר, מנסה לרווח את המשחק מצד לצד, ממש לנווט אותו כמו שצריך. ראית כשמילסון מרווח והולך עד קו הרוחב בהורדה בפעולה הראשונה שלו, איך הוא מוצא את פרץ שם לבד ויכל לעשות 1-0, ממש דקה לאחר מכן, כן נהיה 1-0, דרך אגב, מה אתה אומר על השער הזה? יש לי איזושהי הגדרה אליו.
מאיזו בחינה?
על השער הראשון. יש שעה בדקה הרביעית.
מתכוון לטעות שהייתה או למה?
אז מה? עזוב שזה התחיל מזה שדוידה מקבל בצד ימין שהוא ריווח נכון, שזה חלק מהאירוע, מוציא לקרצב הליבר, מחפש את מילסון, ואז ינון אליהו, במין סוג של, אתה מכיר את המשחק הזה של הכלבי ים? הם מקפיצים את הכדור לעצמם?
אוקיי.
אתה מכיר את זה?
כן.
מאחד לשני?
כן, הוא מקפיץ לעצמו אותו.
ממש. אז הוריד את זה פעם אחת לעצמו ועוד פעם אחת למילסון, עשה את זה יפה לפינה הקצרה, גם לג'רפי היה שם חלק. אז 1-0 למכבי תל אביב כבר על הפתיחה, ואז דקה תשיעית, כבר מתחיל סוג של נוקאוט. התקפה טובה שמשמאל, תקשיב, זה היה מהלך, כל מה שאני רוצה לראות במכבי כל העונה, זה היה במהלך הזה. איפה היה דוד זאדה?
איפה שהוא צריך להיות.
רגל על הקו.
כן.
כמו שצריך. קניקובסקי עשה את התנועה מקו שני, מילסון היה יותר בין לבין, אוקיי? המשולש הזה שלהם הביא את קניקובסקי לעומק עד קו הרוחב, הוציא רוחב בנגיעה עם השמאלית שלו, הרים להם את הראש יפה, זיהה את התנועה של תורג'מן כמו שצריך, נגח נכון לפינה הרחוקה, שעה של כדורגל. זה באמת ביצוע של קבוצת כדורגל, שזה דבר שרציתי לראות כל העונה. תענוג של שער, באמת.
כן, עשו את זה מאוד יפה, את הגול השני. בכלל, הפתיחה הייתה טובה, כמו שאמרת, כבר בדקה השנייה, צריכות 1-0 עם דור פרץ והמהלך של מילסון. הפתיחה הייתה מאוד טובה, אתה יודע, רודי לוי דיבר אחרי המשחק, כמאמן הפועל חיפה, אומר, כל השבוע התקשורת הכנסה במכבי תל אביב, וקטלה אותם, הסברתי לשחקנים כמה יהיה קריטי הדקות הראשונות, כי מכבי תבוא להתנפל, תבוא ללחוץ, תבוא להשיג את הגול, תבוא להראות שהמשבר לא מה שנקרא בתוך הדלת שלה. הוא אומר, וקשלנו שם בהרחקה הזו של יוני אליהו, ומשם המשחק היה קשה לתפוס אותו.
לא, לא, זה התחיל עוד לפני.
איפה זה התחיל לפני?
זה התחיל לפני, גם בתחילה של החצי הראשון וגם בחצי השני. אתה ראית את הפועל חיפה משחקת במי יותר טובה. באה להניע את הכדור, באה לשלוט וליזום ב-4-3-3.
עושה כל העונה, לא משנה מי היריבה שלו.
לא, אבל נגד, לא, לא נכון. נגד מכבי חיפה היא שיחקה שונה.
פעם אחת רק.
נכון?
כן.
גם נגד מכבי תל אביב, אתה לא יכול לבוא לבלומפילד עם כל הכבוד לפועל חיפה, וזה שהיא עושה עונה מצוינת, והוא עושה עונה מצוינת, לבוא ולהראות מי יותר טובה בכדורגל. בטח לא על הפתיחה, כמו שהוא אמר, הוא צפה את זה, נכון?
כן.
שהדקות הראשונות יהיו קשות. אז קודם כל, תדע לדעת לדלג בחלק הראשון, שכובד המשחק יהיה בחצי היריבה. אני ראיתי שהם ניסו לשחק, אתה יודע, במי יותר טוב. גם הגול השלישי, אנחנו ראינו איך הוא בא.
כן.
בדיוק מהדבר הזה.
כן.
לא הגענו אליו. אבל אתה מבין שהפועל חיפה שיחקה בצורה שהיא קצת פגעה לעצמה, ירתה לעצמה ברגל, והחשיבה שלה לקראת המשחק הזה בעיניי לא הייתה מוכנה, גם מבחינת העמדות של השחקנים, המגן הימני, אתה יודע, המגן הימני שבדרך כלל משחק שם, משחק בצד שמאל, ובמקום אחר כך להפוך את זה, צריך לפתוח ככה מההתחלה, היו שם כל מיני דברים שאני לא כל כך הבנתי.
כן, מי מסתכלים על מכבי תל אביב, אז אתה יודע, מגיעים השני גולים המהירים האלה. אני חושב שמה שאני אהבתי במשחק הזה ספציפית, זה שראינו פחות את דור פרץ וקניקובסקי, מה שנקרא, עוזבים את העמדות שלהם, ורצים למעלה בכוח, להיות חלוצים. וגם ראינו שהיום היה שינוי באיך שמכבי לחצה. היום השחקן שלחץ ליד החלוץ היה קניקובסקי, ולא דור פרץ.
גם דור פרץ היו לו שווים שהוא לחץ, זה היה פעם, זה תלוי באיזה אזור. לא, זה תלוי באיזה אזור.
אני, מה שראיתי, ראיתי הרבה דווקא את גבי מאשר את דור.
זה גם וגם.
השלישי. אבל זה שינוי, זה משהו שלא קרה. אנחנו רגילים לראות את דור כל הזמן על הלחץ הגבוה ליד זהבי, היום זה היה אחרת.
נכון, אבל שוב, היום זה היה קצת, ממה שזכו, אנחנו מיד אחרי המשחק, זה היה מיד, אתה יודע, די שונה, שהובילו אותם קצת יותר לקו, ואז הלחץ הוא לא באמת היה של שני בלמים, שדור פרץ יוצא ממש קדימה, כמו שאתה אומר, על שני בלמים, הוא ואירן זהבי, שהיום אירן זהבי לא שיחק, אלא אחד הולך לבלם, והשני כבר הולך, מי שמתחת הולך, ועוד דור פרץ, או קניקובסקי כבר לקשר האחורי, וראית שדור מלול מקבל במרכז השדה, אז ראית ששם קניקובסקי הביא את הכדור הזה כמו שצריך, ותקשיב, זה באמת, קניקובסקי במשחק הזה, היה וואו אחד גדול, אנחנו גם נגיע למצטיינים, אפשר כבר דעתי לוותר על זה. על הדבר הזה, כי כן, מה שקניקובסקי עשה, גם הבישול שלו, גם הבישול שלו בשער השני, וגם השער שלו, זה שהוא חילץ את הכדור וסיים יפה, ובכלל, אתה יודע, זה מין סוג של שחקן שאתה כל כך רוצה אותו איתך, ואתה כל כך סובל אם הוא נגדך, כי אתה רואה שהוא לא מפסיק לרוץ, הוא כל פעם מגיב לפניך, הוא חכם מאוד, הוא כל הזמן מרים את הראש, יודע בדיוק איפה הוא נמצא, וזה באמת לא, אתה רואה את הממדים שלו, וזה כאילו הכי מתי שיש, תענוג של שחקן כדורגל, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, תמיד אני אמרתי את זה, למרות שהיו גם תקופות שהיו ביקורות עליו, באמת בעיניי תמיד אתה יודע מה אתה מקבל מהשחקן הזה, הוא תענוג של שחקן.
אנחנו ניגע בשחקנים ספציפיים בסוף, אבל צריך רק לציין, כי לא דיברנו על זה, טורג'מן פתח על ערן זהבי, זה השינוי הכפוי, ורואי רביבו פותח כמגן ימני, פעם שנייה עונה שזה קורה במקום עידו שחר שירד לססל, ועידו שחר כשהוא כבר נכנס, הוא נכנס לקישור, לעמדה המקורית שלו.
נכון.
אני רוצה להגיד שרביבו הגנתית גמר את קמרה היום ממש בקלות, כאילו. הוא לא היה אפילו שלב שקמרה היווה עליו איזשהו איום.
אתה ראית בדקות הראשונות של קמרה כביכול שיש בו משהו?
כן, ניסה.
נכון, אבל 2-0 דקה תשיעית.
זה גומר.
נכון. זה מחסל אותך. זה מחסה אותך, כי אתה יודע שאם אתה מקבל עוד גול, זהו, בכלל נגמר המשחק. ואז שבחצי השני...
דפקתי את רביבו בדקות האלה של אחרי ה-2-0, שהוא לא נתן להם את הצ'אנס בכלל להגיע למצב שהוא יכול לעבוד עליך איזשהו סיכון. הרי הפועל חיפה, רוני לוי גם אמר את זה אחרי המשחק, החזקנו יותר בכדור אחרי שני הגולים. כן, אבל לא עשיתם כלום.
זאת הטעות.
השפעתי כל לא, המשחק, היו לו שתי עצירות.
מה שאתה אומר עכשיו, זאת בדיוק הטעות.
כן.
אתה עכשיו מחזק את מה שאני אמרתי קודם במילים אחרות.
אני אומר.
זה שאני ראיתי דקה 78. אוקיי? שמבחינת הסטטיסטיקה, אז אתה ראית שמכבי תל אביב מחזיקה ב-50-50, 52% למכבי תל אביב על 48, זה לא מה שהפועל חיפה הייתה צריכה. הייתה צריכה להבין מה יש למכבי תל אביב ביד, מה יש לי ביד, איפה אני יכול כן לעקוץ. אתה מבין? והיא לא יכולה לשחק במי יותר טובה. כך בעיניי, זה גם מוכח.
כן.
מוכר בסופו של דבר. היא לא יכולה לבוא לבלומפילד ולהראות שהיא עכשיו הרבה יותר טובה מכבי תל אביב ולהניע כדור ולהחזיק. היא כן, היא צריכה לדעת לייצר את ההנעת כדור הזאת, את המעברים הללו בצורה חכמה. לא לבוא ולהתבטל מאחור ולהעיף את הכדורים, אבל היא לא יכולה לשלוט ברוב המשחק, או לחשוב שהיא יכולה לשלוט ברוב המשחק על מכבי, וגם לא להיות חשופה מאחור, כי זה מה שקרה.
כן, כמו שאמרת, המשחק הזה מוכרע בעצם בשתי הפתיחות שלו. פתיחת המשחק, פתיחת החצי השני.
כן.
שני גולים מהירים, הגול של קניקובסקי הוא בעצם גול שהוא רק גבי קניקובסקי, אפשר להגיד. הוא לא קניקובסקי.
לגמרי. הלחץ שלו היה יפה, אתה ראית שהוא באמת הרוויח את זה ראשון, הגיע מול שוער, גם סיים את זה כמו שצריך. זה שהוא בכלל הגיע לכדור הזה, הרי דור מלול שם חיפש את האמצע, הוא בהתחלה ראה שהוא כביכול לבד ושיש איתו עוד שחקן, וקניקובסקי כבר ישר רץ על התנועה של הבן לבן, הוא כבר ידע שהכדור ילך לאזור הזה, הוא לא לחץ אותו באמת רק אותו, הוא ידע שאם כבר תבוא המסירה, כי הוא זיהה את החשיבה של דור מלול, הוא כבר קלט את זה, הוא סגר ישר את זה יפה, זה ברך כמה שהוא חושב הרבה יותר מהם מכולם, וזה מה שיפה לראות.
והשער שסוגר את הסיפור, שער שמוכיח שאם הצלם נשאר על הקו של ה-16, אז רואים נבדלים.
הייתה?
במקרה הזה רואים שלא היה נבדל.
נכון.
כן. לפחות אפשר היה לראות מה קורה, כן.
בדיוק.
אגב, בעיטה מרחוק של קרצב, דיברנו על זה איתו במסיבת עיתונים לקראת המשחק, שאלתי אותו למה הוא לא בעט מול באר שבע אפילו פעם אחת מחוץ לרחבה. אתה יודע, סוגרים אותך, בונקר, אתה לא נכנס. ניסית. ראית שלא הולך, ניסיתם כל הזמן להסתובב שם סביב ה-16?
לא, הפעם זה היה יותר...
הפעם זה כבר דיפלקשן מקרן.
גם, אבל זה גם היה יותר דליל באופן כללי.
נכון.
פול חיפה הייתה יותר דלילה, גם ניסתה לייצר בילדאפים, באר שבע הייתה יותר צפופה.
כן. עדיין קרצב מגיע 25 מטר מהשאר,
יש לו בעיטה אדירה.
אני מצפה שאיבת.
נכון, והוא בעט, הוא בעט, ושוב גם פה, ג'רפי ידף לא מספיק טוב, לפינה, אתה יודע, קצרה, קצת ברקוץ, הבורית היה שם המקום, כמו שצריך, אישר את זה גם יפה, עם המון פרגון, יש הרבה שחקנים שהיו בועטים משם, אפילו שהזווית לא הייתה הכי נוחה.
כן.
בגלל, אתה יודע, שהשוער כבר אחרי שהוא כבר נחת על הקרקע, הוריד את זה יפה לדור פרץ, ששום ממוקם נהדר, הגיח יפה נכון, כמו מקף שני, היה שם כבר בנבדל לפני כן.
כן,
אבל
הוא
בעצם,
חזר אחורה.
בדיוק, לא, אבל אחר כך שסבורית כבר הקדים אותו, זה כבר בעצם
בדיוק, בקף שלו.
מבטל את זה. אז 4-0, באמת, אחד הקלים.
ואז קורה משהו,
כן.
שלא קרה כמעט כל העונה. רוביקין עולה ל-4-0 ומגיב אוטומטית, ישר, ממש אחרי הגול השער רביעי, שלושה חילופים, והחילוף הרביעי לא איחר להגיע, של דן ביטון על דוידה. בעצם חוץ מדוידה, השלושה הראשונים שהוחלפו זה המוצבים. השחקנים שלהם יש צהוב שמיני ורביעי.
נכון.
שצהוב אחרי זה הגורם להם לא לשחק נגד ריינה, למעשה. אז הוא מוציא את כולם, זה לא קרה הרבה העונה, זה קרה...
גם לרביבו, אבל אם אני לא טועה, אמור בטלוויזיה ש...
נכון, רביבו זה גם יש לו ארבעה, הוא היחיד שהשאיר אותו.
כן.
הוא כנראה הרגיש שאין שם בית לקבל צהוב, מזה שלא תקפו אותו בכלל, אתה יודע, המשחק התפתח. אבל מהבחינה הזאת, אני מאוד אהבתי את החילופים. אתה יודע, אתה גם נותן למלד את הדקות האלה, את ה-30 וכמה דקות, אתה נותן את הדקות לעידו שחר בקישור, אתה מכניס את השחקנים בדקה נורמלית ולא בסוף, שזה כבר לא מעניין. גם דן ביטון שנכנס יחסית בשלב מוקדם במקומו של דוד, ה-60 וקצת.
גם לחדר הלבשה בריא זה טוב.
כן.
אתה יודע, כבר 4-0, אתה עושה את החילופים כמו שצריך, אתה נותן לעוד שחקנים לשחק, להרגיש להיות חלק מזה, האמת גם לפני זה הוא יחס את החילופים, אבל בסדר, אבל אתה יודע, היה להם לפחות חצי שעה, זה גם משהו, זה חשוב, וטוב שכך, זה דבר שגם היה צריך לקרות במשחקים קודמים.
כן, אז הוא עשה את זה, אני מאוד אהבתי לראות את החילופים האלה, אהבתי לראות את הצורה שבה...
גם ביטון נכנס טוב.
שהם שיחקו, אני דווקא הכי אהבתי את עידו שחר, אני חייב להגיד.
עידו שחר,
נכנס מדהים
כמו בעיניי. שאנחנו מדברים על גבי, גם ממנו, אתה תמיד יודע מה אתה מקבל.
כן, הוא נכנס...
בטח בתפקיד שלו, כשהוא
נכנס מדהים
בקישור.
בעיניי, והוא הראה לנו שזה הרבה יותר טוב שהוא בקישור מאשר כמגן.
ברור.
מלא דשם, עשה מהלך אדיר, אבל תמסור. תן פס.
תשמע, הוא ניסה לעשות את העוד אחד, הוא לא האמין שהוא כבר עבר אותו.
כן.
הוא לא האמין שהוא כבר עבר אותו.
למה הוא חזר לימנית עוד פעם?
אז אני אומר, הוא לא האמין שהוא כבר זרק את השחקן. הוא כבר עשה את זה, אתה יודע, כבר על עיוור. ושוב, אני חושב שצריך לתת לו יותר דקות בחוד.
בתשע, כן.
צריך לתת לו יותר דקות בחוד, אתה יודע, אתה מעבה אותו, כי זה בעצם התפקיד שלו. אתה ראית את טורג'מן שהוא היה בחוד, לעומת שהוא היה בקו.
כן.
אותו דבר מלדה, זה אותו סוג של שחקן, אתה לא צריך לשים אותו בקו, זה סוג, אתה יודע, זה חלוץ 9, ושאתה שם אותו בקו, אחר כך אתה יודע, אין לו גם הרבה מאוד זמן להוכיח, ואז הוא מנסה לעשות את הפעולות היותר קשות.
אבל סך הכל נגמר ב-4-0, יכול גם להיגמר יותר, נכון. המפגש הזה, היה יכול להיות פה גם 5-6, ובסך הכל...
גם לשחר המצב, גם לביטון המצב.
היו מספיק מצבים כדי לעשות יותר, אבל 4-0 הוצאה טובה וניצחון מאוד מאוד חשוב, גם להפרש השערים, למרות שאנחנו לא יודעים איך ייגמר מכבי חיפה, אבל גם להפרש השערים זה חשוב. נציין שמכאן מתחיל רצף של 3 משחקי חוץ, שבת ב-5 בגרין נגד ריינה, שני של 9 ימים לאחר מכן בחוץ נגד דוחה מול בני סכנין, ואז בשבת...
אבל למה אתה הולך רחוק? אני לא מבין.
מכבי חיפה. אבל הכי חשוב קודם כל זה בני ריינה.
אתה מתעסק במה ש...
לא, שלושה משחקי חוץ. בוא, זה רצף לא פשוט.
תעסק, אתה אל תתעסק רחוק מדי.
אני לא קשור למי מתעסק. אני אומר מה הרצף. הרצף
הוא שלושה משחקי חוץ. אז תמשיך עד הסוף.
הרצף הוא שלושה משחקי חוץ.
ואחרי זה מכבי תל אביב מארחת את באר שבע, ואחרי זה מכבי תל אביב מתארחת אצל הפועל חיפה, ואחר כך היא מארחת את בני ריינה.
כשאתה מבין שאם... כשאתה יודע ששלושת משחקי החוץ האלה יכולים להיות גם אלה שבסיומו של הרצף אתה מוכתר רשמית כאלוף המדינה. או הולך את הסריט הרבה יותר גרוע, ולכן חשוב לציין את השלושה משחקים
האלה. יש לך עדיין ספק?
תמיד יש לי ספק, אני חושב שהיום הם הראו שיש להם את הפתרונות.
ברור שיש את הפתרונות, חומר השחקנים שלך...
שלא ראינו מול באר שבע משחק קודם.
כן, חומר השחקנים שלך נהדר, אנחנו אומרים את זה כל העונה, כשעושים את הדברים נכון עם יותר ריווח בענת הכדור, עם הגעה נכונה לקו הרוחב, ההוצאה של רוחב לאחור ולא אלכסונים פנימה בכוח, וענת כדור דרך האמצע. כשעושים את הדברים האלה, אז זה נראה הרבה יותר טוב, אתה גם מגיע להרבה יותר מצבים של 100%. אתה זוכר משחק כזה לאחרונה, שהגעת לכל כך הרבה מצבים של 100%? תחשוב עכשיו על איזה מצבים הגעת, ואיך. תשכפל את זה. כמה פעמים צריך להגיד את זה? תשכפל, תעשה את זה כמה שיותר. עשית את זה היום נכון, תעשה את זה שוב. אני אומר לך, היה שינוי משמעותי בגישה הכללית, בפילוסופיה הכללית של איך שעבדת עם הכדור, לעומת משחקים קודמים, את זה צריך לראות עוד.
יפה.
וגם היריבה הייתה קצת בהזמנה, אתה דיברת על רוני לוי, מה שהוא אמר בהתחלה, איך שהם ראו את מכבי בתל אביב, כחיה פצועה במרכאות. אבל גם בחצי השני, זה שאני שמעתי, אתה יודע, בטלוויזיה, אני לא יודע אם זה באמת מה שהיה, okay. לכאורה, שהוא כביכול יצא על השחקנים שלו, ואיך אתם נראים ככה, ו...
במחצית.
כן, במחצית.
אני לא יודע.
אני לא, גם אני לא יודע, אבל זה מה שאמרו, זה מה שהדיווח, זה הדיווח שהגיע...
כאילו, גם אם זה נכון, זה לא מפתיע, לא, אבל
זה העניין. רוני לוי. כן, אבל זה העניין. עכשיו בסיטואציה של 2-0, לבוא ולפרק את השחקנים שלך,
כן.
אתה לא תרוויח מהם משהו. הפוך, אתה צריך לאסוף אותם.
כן.
תיכנס בהם כשאתה צריך שאתה מוביל 1-0.
כן.
תדרוש מהם עוד שהיית צריך להוביל 3 ולא הובלת. אבל בסיטואציה שאתה בפיגור 2-0, לבוא ולהיכנס בהם, זה היה לי ברור שזה ייגמר לא טוב, מבחינתו.
כן.
השחקן המצטיין.
נו באמת.
רגע, למה אתה זה? אנחנו נשמור את קניקובסקי לסוף.
אוקיי.
נדבר על קניקובסקי בסוף. אבל, במשחק הזה ראוי לציין כמה שחקנים נוספים.
זה כן.
יפה. אז אני אתחיל משמות ואתה תגיד לי דעתך.
כן.
רז שלמה.
משחק שקט. משחק שקט. בהתחלה היה לו עיבוד אחד לאמצע ממש בדקה הראשונה או השנייה, שהוא דחף את הכדור בכוח לאמצע בשואה ממש בתוך הרחבה שלו. חוץ מזה, משחק מאוד מאוד שקט. של כל מכבי תל אביב, מבחינה הגנתית.
אני אוהב מאוד את איך שהוא תוקף את השחקן גבוה, מגיע ראשון, הוא טוב עם הכדור. צריך להגיד גם את זה, אני חושב שהוא תמיד היה טוב עם הכדור, אבל בקבוצות קטנות שפחות החזיקו, זה לפעמים זה הבוחרב מה שנקרא.
לא, לא, הוא הרי, בוא לא נשכח, הוא הרי גדל בפועל תל אביב.
בפועל.
ו...
אבל הפועל שבה המאמנים... הוא שיחק לא, הייתה לא. קבוצה לא, לא טובה, לא, מגדול לא,
לא.
הגנתית.
לא, לא, אבל עדיין, כל המאמנים שלו בדרך כלל שיחקו, כן, על הנעת כדור, וזה הרבה תלוי בו, הוא זה שקיבל את הכדור תמיד, אתה יודע מה השוער, והוא צריך להביא את המשחק יפה, יש לו את זה, אין ספק, תמיד יש לו את הטעות הזאת, הייתה לו תמיד את הטעות הזאת של מצב של גול, אם את זה הוא ינקה, יהיה בלם נפלא.
יפה. קרצב.
אני מאוד אהבתי את המשחק שלו, למרות שגם הוא, היו לו כמה פעמים שאתה יודע שהוא איבד באמצע כדורים שהוא לא צריך לאבד, אבל החשיבה על עיוור לרווח את המשחק, אני מאוד אוהב את זה, שכקשר שש הוא יודע תמיד להרוויח, והוא כבר ישר חושב איך להזיז את הכדור מצד לצד, זה דבר שאני מאוד אהבתי בנוסף לאיום שלו מרחוק, שיש לו, אתה יודע, בעיטה אדירה,
כן.
שזה הוביל לשער השלישי, לשער הרביעי, ושמע, הוא קשר טוב, הוא קשר טוב, אני מאוד מחזיק ממנו, תמיד החזקתי ממנו, למרות שהיו לנו חילוקי דעות לגביו, והוא היה בסדר גמור היום.
דור תורג'מן?
דור תורג'מן עשה שער מצוין, חוץ מהשער הזה, איך לעשות פעולות קצת יותר טובות, אבל גם הוא, אתה יודע, אי אפשר לבוא לאף אחד בטענות, אי אפשר לבוא לאף אחד בטענות היום. אתה יודע, היו מצבים ש, שציפית ממנו אולי ליותר ויותר רוגע עם הכדור, אבל הוא בסך הכל היה לו משחק טוב.
מילסון?
אז מילסון זה שובר שוויון.
כן.
הוא זה שפותח הכל. הוא כובש ראשון, עושה את השעה, אתה יודע שדיברנו על איך, מה הוא נבע, שם את זה יפה גם בפינה הקצרה, לא מובן מאליו. זה שחקן שבעיניי, אנחנו מדברים על מצטיין ועל גבי קניקובסקי, אבל מילסון זה מצטיין העונה בלי צל של ספק. שחקן העונה, קל.
ונסיים בגבי קניקובסקי.
למה?
מי אתה רוצה עוד
להגיד? גם דוד זאדה היה טוב מאוד.
אוקיי, דוד זאדה.
דוד זאדה, ההצטרפות שלו בקו, הסגירות ההגנתיות שלו, היה מצוין. אני מאוד אהבתי את המשחק שלו, גם ההצטרפות של דור פרץ מקף שני היו טובות. אני אהבתי את המיקום שלו הרבה יותר הפעם, מאשר משחקים קודמים. וגבי קניקובסקי, אמרנו.
אוקיי.
גבי קניקובסקי זה שחקן שבאמת, אמרתי לך, אתה לא רוצה לקבל אותו נגדך, הוא מהמיסניקים האלה, אתה יודע שתמיד הוא ירוויח לפניך ויגיב לפניך וקשה לך איתו.
שיבוש יפה במילה מיסניק.
כן, זה בדיוק העניין, זה השחקן הזה שאתה לא רוצה אותו נגדך ואתה רוצה אותו רק איתך.
Okay.
אתה יודע שתמיד הוא ירוויח את הכדורי בראשון, הוא יגיב לפני כולם, הוא מדייק בפס, הוא מצטרף יפה, וכל פעם שהוא מצטרף לאזור הזה, שהפעם זה דוד זאדה ומילסון, השילוב ביניהם הוא נהדר, הם מכירים כבר הליבר, ושהוא מגיע, אתה רואה לקו ארוך, המוצאים השמאלית שלו, מגיע לפחות חזקה, כדורים כאלה. תענוג, חכם מאוד, יופי של שחקן.
אז אני מוסיף על מה שאמרת, והוא עולה העונה בכל המסגרות לתשעה שערים ועשרה בישולים, הוא קרוב לדאבל דאבל, שזה מרשים מאוד לקשר בעמדה מספר 8. ואני כאן רוצה להוסיף את זה סוג של מה שנקרא פנייה פתוחה לבן מנספורד, ויותר נכון למיץ' גולדהר, כי הוא זה שבסוף מחזיק בכסף. מכבי תל אביב אמנם שולטת בעתידו של קניקובסקי לעונה הנוספת, לעונה הבאה, הוא כן מאוד רוצה להתקדם ולשחק באירופה ולקבל את הצ'אנס הזה. יחד עם זאת, אני חושב, כמו שהמצב כרגע בעולם ומה שקורה עם ישראל והקושי שיהיה להביא שחקנים לקבוצות בישראל בעונה הבאה, בוודאי בוודאי אם יש אליפות, אני חושב שמיץ' גולדהר צריך, חייב לתת לקניקובסקי חוזה חדש עם שדרוג כלכלי מספיק גדול, כדי שהוא בכלל לא ירצה לחשוב על אירופה בעונה הקרובה. אתה חייב לשמור אותו אצלך, לפחות עד שהשוק מתאזן, ותהיה לך את היכולת להביא מישהו אחר, במקום שיהיה ברמה שלו.
נכון.
כי אתה לא תוכל להביא מישהו ברמה הזו.
לא
זר. תוכל.
זרים יהיה לך קשה.
בישראלים אין, הוא זה הוא. כאילו מה, אין לך עוד מישהו כזה.
אין.
היית אומר שאתה יכול להביא את עדי יונה, היית אומר לך...
לא, זה גם לא אותו דבר.
לא אותה עמדה, וגם אתה לא יכול להביא. כמו שהדברים...
אם היית יכול להביא אבו פני כזה, זה...
אז גם אותו אתה לא יכול להביא.
גם.
אז אני אומר, זה קיץ שהוא מאוד דרמטי בגזרה של, של הרכש. מי אתה יכול להביא בעצם? אני לא... אני חושב שאם הקטיב כן היו נכונים, מה שנקרא, לא לעצור את קניקובסקי מלהתפתח. לצערי, לצערו אולי, אני צריך להגיד, הם צריכים לעצור אותו מלהתפתח בעונה הקרובה. להשאיר אותו לפחות לעונה הקרובה, זו עונה מאוד משמעותית. אתה תרוץ ראש בראש מול ברק בחר.
אני חושב שהוא ירצה להישאר.
לא יכול להפסיד את המאבק הזה.
אני חושב שהוא ירצה להישאר, למרות שאני זוכר שבתחילת העונה אמרת שכן, יש לו מחשבות לצאת החוצה.
הוא לא מסתיר את זה.
אני חושב שהוא ירצה להישאר, אבל כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך, הוא צריך לקבל את השדרוג שלו, מגיע לו, הוא באמת נהדר, הוא מאוד יציב, שזה העניין. אתה מחפש את השחקנים היציבים האלה, שלא פעם אחת ייתנו משחק גדול, ואז כמה משחקים פחות. מאוד יציב, תמיד אתה יודע מה אתה מקבל ממנו, זה השחקן, באמת, נכס גדול מאוד של מכבי תל אביב.
כן, אני חושב שבאמת אין פה בכלל, זאת אומרת, בעיניי אין שאלה, זה חייב להיות זה, הוא לא יכול ללכת בעיניי, אני מבין את הרצון להתקדם, אבל מכבי לא תוכל למצוא מישהו כמוהו, ישראלי, ולכן...
לא, תשמע, אם הוא ירצה ללכת, אז תהיה בבעיה, אם הוא ירצה לא, והוא מחליט
הוא
ללכת...
הוא אומר, אני הולך לא משנה
גם
מה...
גם הכל תלוי, לא, 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 זה, לא, זה לא, אז אני זה הייתי לא. ממליץ לו, אני הייתי ממליץ לו שזה לא לא משנה מה, כי ראינו שחקנים שהלכו לא משנה מה,
נכון.
ומה היה איתם.
מסכים.
אז שבעמדה שלו, כל מאמן משחק עם 50-50, הוא קשר אמצע, כל מאמן, אין כן. תפקיד, אין מערך שאין את זה, אבל עדיין... זה שחקן שהוא צריך לדעת, אם הוא כבר יוצא קדימה, אם הוא עכשיו לוקח את עצמו ועובר לשחק בחול, אז בליגה שמתאימה לו ובקבוצה שתתאים לו, שהוא יוכל באמת להתפתח קדימה, כי אם זה עכשיו עוד קבוצה במרכז טבלה, בלגיה אפילו, דברים כאלה, אז למה?
אז
עדיף, עדיף למכבי תל אביב.
נכון, אז אני רוצה להגיד לו שהוא יכול להסתכל בחדר ההלבשה שלו, ולראות, יש שם מספיק דוגמאות על שחקנים שיצאו למקומות שחשבנו שהם מקומות טובים עבורם, אבל המציאות היא שונה. ואתה יודע, יש גם סיפורים על שחקנים שחזרו אחרי השביעי באוקטובר, איך הם הרגישו פתאום, איך מתייחסים אליהם בחדר הלבשה, אחרי שהכל קרה. אני לא יודע אם מצבנו העולמי הולך להשתפר בקיץ הקרוב, כדי ששחקן ישראלי יגיע לחדר הלבשה זר, כשהוא נלחם מול שחקנים אחרים על העמדה הזו, הרי בכל קבוצה יש לך שישה קשרים, אתה יודע, אנחנו לא ממציאים את הגלגל פה. אז אני לא יודע איך יקבלו אותו גם בקבוצה חדשה, אתה יודע, במצב הנוכחי, חברתית, וזה יכול להיות מאוד משמעותי חברתית, הסיפור הזה של איך אתה נכנס ומתאקלם בתוך מועדון. וכמו שאתה אומר, אני מצטרף אל הקריאה שלך, בעיניי זה לא הזמן של ישראלים לצאת לחול. זאת אומרת, אלא אם באמת, כמו שאתה אומר,
בדיוק.
כמו שאתה אומר, אם בנפיקה תרצה את דור תורג'מן בקיץ, אני אגיד לו, אל תצא. אבל קניקובסקי, אני מעריך שהליגות שפחות או יותר הסתכלו עליו בהן, הן לא הטופ של אירופה, ולכן זה שונה קצת. ככה אני רואה את זה לפחות.
גם לגבי תורג'מן אני בספק. אם עכשיו יש לו אפשרות של בנפיקה, אם הוא היה הולך לשחק
כן,
שם, זה משהו אחד. אם, אתה יודע, לחמם ספסל מקום מסוים, אז משהו אחר.
היתרון של תורג'מן על קניקובסקי, שיש לו את הטורניר האולימפי בקיץ, ושם אתה יודע איך זה עובד. אתה נותן שני משחקים טובים, ואתה נפתח כן, לך עולם.
אני יודע איך זה עובד, אבל אחר כך שאתה מגיע לשם, אני יודע ממי הוא מתחרה.
נכון, זה משהו אחר.
אני מכיר מול מי הוא מתחרה, ולכן אני לא רואה אותו משחק בבנפיקה.
לא, אני סתם אמרתי בנפיקה כשם קוד למועדון גדול.
שם קוד זה, שוב, גם גם במועדון גדול אחר אני לא רואה אותו משחק.
אוקיי.
כרגע.
יש הרבה מועדונים גדולים שיגידו לך בוא תלך אלינו ונשאיל אותך לקבוצה שאיתנו בשיתוף פעולה, שם אתה כן תשחק.
זה יכול לקרות.
חברות, זה הכל תלוי סיטואציה. קניקובסקי כבר לא שם, הוא בעמדה של שחקן בכיר, זה אחרת. אז אני מצטרף להמלצה שלך, בוא נגיד ככה. וממליץ, בלי שום קשר, למיץ' גולדהר לשדרג לו את החוזה, אני חושב שזה מגיע לו.
בדיוק.
לשדרג משמעותית, שאולי יגיד לך, פה קרוב לי, פה זה 400, פה זה 500, לא, תן משהו ש...
שלא נעים.
כן, מגיע לו גם. אם למישהו מגיע, זה לקניקובסקי.
כן.
אבל זו דעה אישית, זה לא איזה נוסחה שהמצאנו. כן, יפה.
הכל אישי.
אז גבי זה המצטיין, נכון?
כן.
אין פה שאלה, יפה. בוא נעבור הלאה. אני, בוא נאמר ככה, השבוע החל, אתה יודע מה, בוא נעשה מעברון אולי? בוא נראה, יש לנו אותו עדיין? יש לנו.
ועכשיו, המלפפוני עדה.
יפה, השבוע יצא לו אל הדרך, המאבק הראשון על שחקן בכיר בשוק הישראלי, סגיב יחזקאל. מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה נפגשו עם הנציגים של סגיב יחזקאל. כל אחד הניח את מה שהוא הניח על השולחן, מקצועית, אתה רואה את הסיטואציה במכבי תל אביב, אתה רואה אותה במכבי חיפה, איפה לדעתך יהיה נכון יותר עבור סגיב יחזקאל לשחק?
אני אגיד לך...
כמה מכבי צריכה להתאמץ בוא נאמר, אם ינקה ליציע יותר כסף, כמה היא צריכה להתאמץ להיות שם מעל במחיר או ביחד עם המחיר?
שמע, עכשיו תקופה שהוא לא משחק.
חצי שנה.
נכון, אבל עדיין מכבי תל אביב צריכה לעשות הכל, הכל. כדי שסגיב יחזקאל במכבי תל אביב.
לאיזו עמדה אתה רוצה אותו?
מגן ימני.
אוקיי.
מגן ימני, אבל לא בשילוב שלו שהוא נכנס לאמצע, אלא כמו שצריך, שכמו שדוד זאדה היה היום שריווח לקו יפה, סגיב יחזקאל עם הכניסות שלו מהקו האחורי, קדימה, אין שחקן ישראלי, אתה יודע, על המדף, שיכול להיות שובר שוויון, בטח לקבוצה התקפית, שהכוח בסוף, אתה יודע, נגד קבוצות שמתגוננות, מגיע בעיקר מהחלק האחורי. ומאלה שבאים כטריילר מאחור, וזה בעיקר מהקווים, אז שחקן כזה שיכול לעשות את ההבדל, אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות הכל כדי להביא את סגיב יחזקאל. אין להם מגן ימני בכלל בסגל. הייתי אומר, תביאו שניים.
זה נכון.
קודם כל להביא אותו. קודם כל להביא אותו, גם, אתה יודע, במיוחד שאתה גם בסיטואציה שאתה לא יכול להביא זרים טובים, כנראה, בגלל המצב של המדינה שלך, אז להביא אותו זה יהיה ניצחון גדול על מכבי חיפה כבר על הפתיחה.
מעניין. בשער השוק הישראלי של האלה שבחוץ, נטע לוי לא אופציה למכבי, אומר אצילי לא אופציה למכבי תל אביב, אבל שם שאולי יכול להיות אופציה למכבי תל אביב, זה עומרי גנדלמן, למרות העונה הטובה שלו בבלגיה. ואני חושב שהוא גם יהיה אופציה למכבי חיפה.
למה שהוא לא יישאר שם?
אני לא יודע.
הוא עושה עונה טובה.
נכון, הוא עושה עונה טובה.
למה שהוא לא יישאר שם?
כן, לא רואה אותו נשאר. לא פשוט שם. אני חייב להגיד לך שאני דיברתי עם כל השחקנים של מכבי שחזרו מבלגיה.
מה?
היחס שם הוא לא נעים. לא נעים, מתייחסים להם לא טוב.
אבל הוא בסדר גם, הוא מצליח שם בתקופה נהדרת. אני לא רואה אותו חוזר.
לא הבנתי.
הוא יכול להמשיך את המסלול שלו גם באירופה.
כן.
הוא לא חייב להישאר בבלגיה. אני לא רואה אותו עכשיו חוזר.
הבנתי. טוב, נשתמש בידע הנרחב שלך גם על שחקנים צעירים. קארם זועבי, מה דעתך לגבי הילד?
האמת שאני לא עקבתי אחריו יותר מדי.
אוקיי.
באמת. לא עקבתי אחריו יותר מדי, אני יצא לי לראות אותו משחק, לא שראיתי, שוב, יכול להיות שהוא התפתח למשהו טוב, ולא שאני, אני לא חושב שלמכבי תל אביב חסר עכשיו שחקנים בעמדה הזאת. הוא משחק בשפיץ, נכון?
הוא משחק גם בצדדים, כן.
הוא משחק בשפיץ.
הוא all around כזה.
הוא משחק בשפיץ, מה שאני ראיתי, יכול להיות שהוא יכול לשחק בקו, גם בקווים, יש לך, אם אתה משאיר את מילסון, ויש לך את דוידה ואת ביטון, וגם בשפיץ, יש לך כרגע, לפחות.
יש לך תורג'מן מלא, מדמון, ואולי גם זהבי.
בדיוק. אז אני לא בטוח שזה מה שמכבי תל אביב צריכה. היא צריכה קודם כל להתמקד, שוב, אם זה משהו שהם רואים אותו כמשהו עתידי, ואפילו להשיל, כן, ולהשיל למשהו עתידי, זה משהו שאולי יכול לעבוד, אני צריך לעקוב אחריו קצת יותר, אומר לך, הכי אמיתי שיש, אבל מבחינה, מה שיש לה, היא צריכה להתמקד בעמדת המגן הימני, קודם כל, והם צריכים להביא שניים כאלה.
אמרת סגיל.
צריכים להביא עוד אחד.
אוקיי.
צריכים להביא שני מגנים ימניים, זה מה שאני חושב.
אז אני יכול להגיד שמבחינת הזרים, יש חיפוש אחרי בלם, מגן ימני ווינגר?
זה גם, יש לך בלמים שעוזבים, קודם כל אתה צריך, אני, אם אתה שואל אותי מה...
שתתחיל מהעזיבות, שני הבלמים שלך עוזבים.
נכון.
אוקיי.
אז אם אתה שואל אותי איפה אני הייתי מחזק...
סקר אדם עוזב, אין ריאדו יושאל.
אם אתה שואל אותי איפה אתה צריך לחזק, זה עמדת המגן הימני, עכשיו מדבר על העמדות שצריך לפתוח, אז הוא עכשיו שעוד מגן מחליף, שני הבלמים, אוקיי, אז יש לך את עידן נחמיאס, שדרך אגב, מה קורה איתו? הרי בתקופה טובה כן, אבל גם שהוא עשה חילוף היום בהגנה הוא לא שם אותו, לא נתן לו דקות
חילוף אבל המסמלי
כן,
צבורית
אז מה, הוא גם שם אותו שם, בסדר, אוקיי בקיצור, מה שאני בא לומר זה שמבחינת הבלמים הוא חייב לפחות, לפחות בלם אחד טופ כי הרי יש לו עכשיו גם את רז שלמה יש לו את עידן נחמיאס ויש לו את בלטקסה הוא חייב אחד ברמה גבוהה
אחד
יכול להיות שאפילו שניים. צריך אחד ברמה מאוד 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 גבוהה.
זר, אני חושב צריך אחד.
לא בטוח. יכול להיות שאפילו שניים. אם אתה הולך לקמפיין ליגת אלופות, לא בטוח.
נראה לי שמכבי תצטרך את הזר בעמדות אחרות.
אני אגיד לך איך אני רואה את זה. היא צריכה שוער מצוין.
יפה.
מצוין.
אוקיי.
היא צריכה בלם אחד לפחות אם לא שניים, היא צריכה מגן ימני מצוין.
עוד ווינגר לצד ימין.
ווינגר לצד ימין, היא עדיין יכולה לסדר עם מה שיש לה, כן, אם היא תביא עוד מילסון לצד ימין, כן. אם, זה אם.
היא יכולה להשאיר את קיקו אם הוא יהיה פקטור.
נכון, אבל אנחנו ראינו את מה היא הביאה.
נכון.
בינתיים.
יהיה גם קשה להביא זרים,
יהיה לה יותר קשה מהעונה.
אז אני אומר מה שאני יודע בכל אופן כרגע זה שבלם, מגן ימני וווינגר ימני, אלו שלוש העמדות ש...
מה עם שוער?
שוב, כרגע אלו העמדות בסדר עדיפות הראשון, הם מנסים לראות מה בכלל אפשר להביא בתוך הסיפור הזה. להבנתי כן יש, לא יודע איך לקרוא לזה, לא אקרא לזה מסע ומתן, אבל כן יש גישושים עם זרים כאלה ואחרים שהם ברובם דרום אמריקאים ואפריקאים.
אוקיי.
שכן מביאים נכונות להגיע לישראל, צריך להגיד זה לפני. שכן מביאים נכונות להגיע לישראל, זה בעיקר משם, זה כן מגיע מליגות באירופה, לא הכל, זאת אומרת, לא מביאים שחקנים ישירות מחוף השנהב או ישירות מבוליביה, זה לא זה, אלא כן חבר'ה שכבר יצאו מהיבשות שלהם, הגיעו לאירופה, לא ליגות מובילות, לא ספרד, לא ליגה שנייה באנגליה, לא מה שהכרנו, לא צרפתית, לא משם, לא לוקאסנים שבאו מפסו, אבל מהלבל אחד למטה. שגם שם יש שחקנים טובים, אתה צריך פשוט לדעת למצוא אותם, אתה יודע, זה לא, מילסון לא הגיע מאיזה קבוצת פאר, אתה צריך לדעת למצוא, אז זה כן קורה, זה כן מתנהל, אני חושב שבהתאם לזה, זאת אומרת, אם נגיד נגיע מישהו כמו סגיב יחזקאל, אז אתה לא חייב בהכרח מגן ימני זר, אתה יכול נגיד להביא, כמו שאתה אומר, שוער, אוקיי? אז כאילו זה הכל עניין של מה הם יצליחו לדוג, זה, אבל בעדיפות ראשונה זה כמו שאתה אומר, בלם, כי הם צריכים.
חייבים, לא צריכים.
בלם ווינגר ימין להבנתי.
ומגן ימני.
וזה הבנתי, זה כאילו השלוש עמדות שכרגע מתמקדים הם כבר מרגע זה. עמדות אחרות תגזרו בהתאם למה שיקרה. צריך לזכור, מבחינת זרים חתומים, יש לך כבר שלושה חתומים. למרות שעדו יושאל, ולמרות שקיקו רוצה מן הסתם לעזוב, אבל חתומים, הם חתומים, הם ומילסון, ולכן קודם כל מחפשים בהתאם למה שיכול לקרות, אני מניח שיהיו תזוזות.
יהיו תזוזות.
לגבי קיקו ואדור ומילסון, אני לא רואה את מכבי מוכרים אותו, אלא אם, ופה אני מצטט גורם, תונח הצעה של 10 מיליון יורו.
אוקיי.
זה המחיר שהם רוצים. אין נוסיף שחרור, צריך להגיד גם את זה.
מצוין.
טוב, אתה רוצה משהו קטן על המשחק הבא? בני ריינה, בסופו של דבר צריך לתת את הכבוד שלה, עושה עונה מדהימה ולא ניצחת אותה.
נכון.
מה צריך לעשות רוביקין?
אנחנו יודעים מה מימר יעשה.
כדי לפצח את זה, מה מימר יעשה?
מי מייסריק הוא 4-5-1 או 5-4-1,
כן.
הצופף נכון לאמצע, כי הוא גם מכיר, הוא יודע איך מכבי משחקת, אתה צריך, כמו שהיום שיחקת, יותר לרווח את המשחק, יותר הצטרפות מקו שני, להגיע יותר גבוה לקו הרוחב, לא למהר להכניס את הכדורים פנימה דרך המרכז, לדעת לאמן את זה נכון, ולהיות סבלני, ואז באמת ככה להגיע למצבים שלך, אתה גם תגדיל את אחוז ההפקעה שלך, אם אתה תנסה בכוח דרך האמצע, דווקא מימי יוכל לצאת למעברים טובים, יש לו שחקנים לא רעים שיודעים לעשות את זה, ובטח להיות מוכן גם לרס דיפנס, כי הם יחפשו את ההתקפות המהירות, למרות שיש להם את השקט עם הכדור לבני ריינה, כשנותנים להם להניע, אבל עדיין, הכוח שלהם בסופו של דבר יהיה בעונייך או במעבר, ואת זה אתה צריך לדעת למנוע. זה תלוי במכבי תל אביב, זה לא משנה איפה המשחק, אם זה בבית או בחוץ.
אם אתה רובי קין, אתה מתמקד בשחקן אחד ספציפי, שאם אתה מנטרל אותו ריינה בבעיה מאוד קשה גם לעשות את המשחק שלה?
אני הייתי מדבר על כמה שחקנים שם, אבל זה לא העניין, זה כבר נושא.
ראית מתמקד בשוקרני?
לא, הייתי מתמקד בכמה שחקנים, יש שם כמה שחקנים שצריך לדעת לנטרל אותם, אבל בסופו של דבר הכוח הוא אצלך, באחד על אחדים אתה אמור לנצח אותם, אוקיי? ולכן זה, אתה צריך לדעת לעשות את הדברים נכון. את הדברים האלה שאתה עכשיו דיברת, אני אשאיר את זה לרובי קין, אלא אם כן הוא רוצה להרים לי טלפון, כי זה כבר הרבה מעבר. ובהקשר שלך, ברמה הקבוצתית, אתה צריך להזיז את המשחק כמה שיותר לקווים. שם יהיה לו קשה לסגור, ואם הוא יסגור, אז תהיה את הפרצה באמצע. אוקיי?
אוקיי, מעניין. דבר אחרון, יוריס. עשה את הניתוח הברך, היום ראיתי אותו בלומפילד, התהלך בצורה ממש כאילו בלי הגבלה, ממש נוח לו, ממש סבבה, הוא עוד לא התאמן על הדשא, אבל אתה יודע מה, אני לא פוסל שהוא חוזר לשני מחזורים האחרונים. לא פוסל.
אם זה סכן אותו, אז עדיף שלא, שיחזור מתי שהוא יכול.
כן, יש לי תחושה שהוא יהיה על הדשא העונה עוד פעם אחת.
אני מקווה בשבילו, מגיע לו.
יש לי תחושה כזאת.
מגיע לו.
טוב, עשינו פרק יחסית קצר ביחס לשנים קודמות.
תשמע, זה גם היה משחק שהוא נגמר קצר.
הוא נגמר קצר, אין תקציר גם בשביל, תודה, בשביל לעבור עוד על האירועים שלא ראינו בזמן אמת.
לא, רשמתי לעצמי את הכל.
הספירות שידור ככה, זה משהו.
היה לך ארבעה שערים,
היו
לך ארבעה שערים, וכל כך מהירים, גם בתחילת החצי הראשון וגם בשני, דיברנו מבחינת הפילוסופיה איך הפועל חיפה הייתה, איך אתה הגבת נכון בך הקבוצה חסיד בהזמנה, היא לא יכולה להיות יותר טובה ממך בבלופיט בכדורגל, ולכן עשית את הדברים נכון, אתה גם מהצד שלך עשית את הדברים נכון, גם בלי כל קשר ליריבה, ולכן הכל היה באמת מושלם, משחק מושלם.
צריך להגיד שיש לי קאדיס נגד ג'ירונה עוד כמה דקות.
זה גם.
ולכן אנחנו נצטרך לסגור את הפרק עכשיו. זהו, הפרק הזה נגמר.
רוצה איזו שאלה מהבית, שתיים, לפני שאתה הולך?
איזו שאלה ישאלו, אנחנו מכירים את השאלות.
אוקיי.
כמאמר הקלישאה, משחק עונה נגד ריינה ביום שבת, ונתקדם משם לשלב הבא. זהו, אורן, תודה.
תודה לך, רז.
יהיה לכם שבוע טוב ושקט, וחג שמח.
חג שמח.